שלום לכולם, ערב טוב. יום שלישי, השני למאי 2023, זה הפרק ה-16 של הפודקאסט 3 בריבוע. אני אדבר הפעם על המשקיעים ומחירי הנדלן ומחירי הדירות, מה שקורה עם קוקה קולה ומלחמה של שר הכלכלה ניר ברקת נגד הרצון של קוקה קולה להעלות מחירים והאיום שהוא יעשה פיקוח מחירים. נדבר על מה שקרה עם מחבל הג'יהאד שנפטר משביתת הרעב ומה זה אומר, וכמובן נסיים עם המלצה על סדרת מדע בדיוני שאני חושב שכולם צריכים לראות, או כדאי שכולם יראו. אני אתחיל עם הקטע של הנדלן והמשקיעים. יש כתבה בגלובס שפורסמה לפני כמה ימים שמדברת על זה שמחירי השכירות עולים בקצב גבוה והממשלה לא מצליחה לטפל בזה, ואולי אפילו הטיפול שהממשלה נתנה לשוק הזה בעבר תורם למה שקורה עכשיו. ומה שגלובס מדברים על זה, הנושא של המאמר, או מה שהמאמר מספר, זה כיצד יובל שטייניץ בתור שר אוצר ב-2011, אם אני לא טועה, החל את המסע של מדינת ישראל נגד המשקיעים, או את המלחמה של מדינת ישראל נגד המשקיעים בשוק הנדלן, מתוך מחשבה שהמשקיעים הם עשירים מנוולים, שקונים הרבה דירות ופוגעים בזוגות צעירים, כי הדירות שהמשקיעים קונים זה דירות שהזוגות הצעירים לא יכולים לקנות. אז בואו נעזור לזוגות הצעירים בזה שנלחם בעשירים המניאקים שלוקחים להם את הדירות, ושטייניץ עשה את זה דרך מניפולציות של מיסים ועוד שיטות. אחריו הגיעו שרי האוצר יאיר לפיד, שעשה את אותו הדבר אבל יותר, הגיע משה כחלון שעשה אותו הדבר אבל הרבה יותר, אלה המיסים על המשקיעים. אם אתם זוכרים, הוא גם ניסה להעביר איזשהו חוק שאוסר או מטיל מס גבוה על מי שבבעלותו לפחות 3 דירות. צריך לומר שב-2020, כשישראל כץ הפך להיות שר האוצר, אז הוא דווקא הוריד את המיסים, שזה נקודה יפה להגיד על ישראל כץ, שהוא גם זה שהביא לנו את רפורמת השמיים הפתוחים, והפך חופשות באירופה ובחול באופן כללי להרבה יותר זולות, להרבה יותר ישראלים, אז כל הכבוד לישראל כץ. ואז הגיע אביגדור ליברמן שהחליף את ישראל כץ, והוא פצח מחדש במלחמה נגד המשקיעים העשירים, המיליונרים, המניאקים שגונבים לנו את הדירות. ובסופו של דבר הגענו למצב היום שבו מחירי השכירות עולים בקצב גבוה, וזה כמובן עושה צרות לכולם. אז איך להבין את כל הסיפור הזה של השכירות והמלחמה של המדינה במשקיעים? ודבר ראשון, אני רוצה להגיד שבעיניי כל הרעיון הוא אווילי, מכיוון ששוק של דירות שאפשר להזכיר אותם ואפשר לזכור אותם, זה חלק קריטי וחשוב משוק נדלן. יש הרבה אנשים שלא יכולים לקנות דירה, יש הרבה אנשים שלא רוצים לקנות דירה. למשל, הם רוצים מידה רבה יותר של עצמאות. הם אולי לא רוצים לגור, הם רוצים לגור דווקא במקום שבו הם עובדים, והם לא יכולים להרשות לעצמם דירה. יש כאמור אנשים שסתם רוצים כמה שיותר ניידות וחירות, ולא רוצים להיתקע עם משכנתה ועם דירה בבעלותם, ומעדיפים לזכור. וזה חלק, וכמובן, כמו שאמרתי, הנקודה החשובה ביותר, מי שלא יכול להרשות לעצמו לקנות דירה, שוכר דירה. הקיצור, זה חלק מאוד קריטי, חלק מאוד חשוב של שוק הנדלן. אני עצמי חי בדירה שכורה, כי ככה אני מעדיף. הפודקאסט הזה משודר מהדירה השכורה שלי, שאני שוכר כבר יותר מ-10 שנים, ואני מאוד מרוצה, ואין לי שום רצון, או לא היה לי שום רצון עד לאחרונה מסיבות אחרות, לקנות דירה. אז כל הרעיון של לפגוע בשוק השכירות הוא פשוט רעיון אווילי. אבל צריך להבין את מידת הרשעות או מידת המניפולציה שהממשלה והפוליטיקאים באופן כללי, כולם כמעט מנהלים פה, מכיוון שהרי בעיות הנדלן בארץ הן בעיות עמוקות שקשורות לזה שאין מספיק היצע. ואין מספיק היצע של דירות בארץ אך ורק באשמת הממשלה. אך ורק באשמת הממשלה. אין שום בעיות טכניות ומבניות ודמוגרפיות וגיאוגרפיות וטופוגרפיות שמונעות מבנייה מסיבית של דירות בארץ. להזכיר לכם, תל אביב היא בערך פי שלוש פחות צפופה ממנהטן, פי 2 או 3 פחות צפופה מערים אירופאיות כמו פריז וברצלונה. את כל מדינת ישראל תיאורטית אפשר לשים בתוך גוש דן, בצפיפות שבה חיים האמריקאים בעיר ניו יורק, ברמת חיים אגב הרבה יותר גבוהה מהרמת חיים שלנו. כלומר אין שום סיבה שלא יהיו, לא יודע, מיליון יותר דירות במדינת ישראל, ומחירי הנדלן אז היו צונחים. ומתרסקים, תלוי. יש דברים אחרים שיכולים אולי להביא לעלייה במחירי הדירות, כמו עלייה גדולה. אבל תיאורטית, אם שום דבר אחר לא משתנה, מדינת ישראל, אם רק הייתה משנה את המדיניות שלה, היא הייתה מביאה לירידה מאוד מאוד נמרצת במחירי הדירות, על ידי זה שהייתה פותרת את בעיות השורש האמיתיות של שוק הנדלן בארץ. ובעיות השורש האמיתיות של שוק הנדלן בארץ, זה סיבה מרכזית אחת, זה העניין של השליטה של המדינה בקרקעות, מנהל מקרקעי ישראל, אחראי הרי, או בבעלותו רוב השטחים בארץ, והם מוכרים את השטחים האלה, או את הקרקעות האלה מאוד מאוד לאט. הבעיה אולי העיקרית זה בעיה של רגולציה נוראית, החוקים והתקנות והפיקוח המרכזי והתכנון המרכזי שמדינת ישראל מפעילה בשוק הנדלן, הופכת את התהליך של בניית דירה בארץ למסלול מכשולים שמאוד קשה לעבור אותו בפחות מ-10 שנים, וגם מאוד קשה לעבור אותו בלי לשחד מישהו בדרך. יש עוד בעיה עם עיוותים בארנונה, לא רוצה להיכנס לזה כי זה לא הנושא המרכזי וזה האמת פעם שעמם וטכני, אבל הנקודה שאני רוצה להעביר זה שהבעיות בשוק הנדלן הן אך ורק בעיות שנובעות מהמדיניות של ממשלת ישראל לאורך השנים, ולבעיות שלא קל לפתור. לא קל לפתור, כלומר מבחינת טכנית אולי קל לפתור. אפשר פשוט לבטל רגולציה, אפשר להכריח את מנהל מקרקעי ישראל למכור קרקעות בקצב מאוד גבוה, אפשר לתקן את עיוותי הארנונה, אם כי זה דווקא פחות פשוט. הקטע הוא שזה, ככל שזה אפשרי וטכני וזה הפתרון הנכון, זה פתרון שפוליטיקאים פוחדים ממנו. והם פוחדים ממנו מכיוון שיש כוחות חזקים שנהנים מהמצב הקיים, החל מכמה קבלנים גדולים, הפקידים במדינה מקרקעי ישראל, ועדות התכנון וכל אלה שיושבים בעיריות ומאשרים הרחבות ובנייה וכולי שיש להם כוח עצום. מן הסתם חלקם גם נהנים מזרם קבוע של שוחד שהם עלולים לאבד אותו ברגע שבאמת השוק הזה יעבור ליברליזציה. אולי מן הסתם, קרוב לוודאי שיהיה גם התקפה של התקשורת נגד כל פוליטיקאי שיקרא לדרגולציה של שוק הנדלן, מכיוון שישר יתחילו קריאות של אוי מה יהיה עם הפתיחות, אוי מה יהיה עם כל השירים שיתעשרו מהבנייה הגדולה הזו. הקיצר, ככל שהפתרון של שוק הנדלן הוא יחסית ברור, והוא כמובן סופר סופר קריטי לתושבי מדינת ישראל, הרי הוצאה על דירה זה אולי הדבר הכי גדול והכי, זה בעצם, זה בוודאות, ההוצאה הכי גדולה בחייו של כל אדם, למרות זה הפוליטיקאים פשוט מעדיפים לא להיכנס להצרה הזו, אבל מאחר שהבעיה קיימת, ומאחר שתפקידו של הפוליטיקאי זה לעשות רעש וליצור את הרושם שהוא אכפת לו והוא עושה משהו, אז משתמשים במסך השן. מה זה מסך השן? סוג של פעולת השכה שיוצרת את הרושם שהפוליטיקאי באמת עושה משהו, כשבמציאות או שהוא לא עושה כלום או שהוא עושה רק נזק. והדוגמאות כאן זה היה שטייניץ ויאיר לפיד ומשה כחלון וליברמן, שרוצים לצאת הרי גיבורים בעיני העם, להראות שהם נלחמים בעשירים המניאקים, ואלה שהם בעלי המשקיעים שבבעלותם דירה שהם לא גרים בה, ואז מנסים להילחם באנשים האלה. כשאגב, רוב אלה שהם משקיעים בנדלן, הם לא איזשהו מיליונרים או מיליארדרים שבבעלותם 1,000 דירות. בדרך כלל מדובר על אנשים שיש להם 2 דירות, או 2.5 או 3, דירה שהם קנו ומשהו שהם ירשו מסבתא. אפשר לחשוב איזה אוליגרכים האנשים האלה. אבל anyway, הרעיון של הפוליטיקאים הוא לעשות רעש, לפזר מסך עשן, להעמיד פנים שהם פותרים את הבעיה ובמציאות לא לעשות כלום, או כאמור לעשות נזק. עם שוק השכירות עושים נזק, הבריחו משקיעים משוק השכירות, וזה דרך מיסים ואולי גם דרך הציור של המשקיעים האלה בתור אויבי העם. אף אחד לא רוצה להיות אויב העם, אז עדיף ללכת להיות אויב העם בקפריסין, לקנות שם דירות ולהזכיר אותם, מאשר לעשות את זה בארץ ולקבל את התגית הזו של מניאק שמנצל את העניים, וכנראה שאחד ההשפעות של המלחמה הזו של הממשלה במשקיעים, זה שמחירי השכירות עולים. אז מחירי השכירות עולים, פוגעים פגיעה לא פרופורציונלית באלה שלא יכולים להרשות לעצמם לקנות דירה. בינתיים מחירי הדיור נשארים גבוהים. טוב, הם ירדו בגלל שהעלו את הריבית, אבל זה לא שהדיור בארץ הפך להיות זול או חצי זול או רבע זול, הוא עדיין מאוד יקר, ועכשיו גם מחירי השכירות עולים בקצב גבוה. הקיצר, עוד דוגמה נהדרת איך הפוליטיקאים בישראל פוגעים בעם. פוגעים בעם מתוך, כאמור, מתוך הפחד לנסות באמת לפתור את הבעיה, ומתוך הרצון לעשות רושם שהם עושים משהו, ובעצם לעשות נזק. וכמובן שהבעיה, אולי העיקרית, אחד הבעיות העיקריות בסיפור הזה, זה שהעם לא מבין. העם פשוט בור בכלכלה, ולכן כל כך קל לעבוד עליו. כל כך קל לשכנע אותו שהמשקיעים הם האויבים. כל כך קל לשכנע אותו שהמשקיעים הם מיליונרים שמנצלים אותו, והמדינה באה להציל את העם המסכן מאותם מיליונרים אכזריים. וטוב, זה לא היה אמור להיות אחד מהנושאים בפודקאסט שלי, אבל אני רק אומר שאני חושב שהסיבה העיקרית שהפוליטיקאים יכולים כל כך בקלות לעבוד על העם, זה בגלל שהפוליטיקאים גם דואגים שבבתי הספר של המדינה שבהם העם לומד, לא מלמדים אותם אף אחד מהדברים האלה. מה שמלמדים בבתי הספר, זה לא קשור לכלכלה, לא קשור להיגיון, זה סוג של שטיפת מוח שנועדה לשכנע את התלמיד ואת האזרח לעתיד, שהעשירים הם האויבים, המדינה היא המצילה הגדולה, ולכן אנחנו נמצאים במצב הזה. הנושא הבא שרציתי לדבר עליו זה נושא לדעתי מרתק, וזה המלחמה של שר הכלכלה ניר ברקת בקוקה קולה. והנושא הזה מרתק א' בגלל שזה זה קצת דומה לשוק הנדלן, ואני אנסה להסביר למה, אבל זה גם מעניין אותי בגלל שניר ברקת הוא כנראה, יש לו סיכויים סבירים להיות היורש של נתניהו. אני לא באמת בקי בפוליטיקה הפנימית של הליכוד, ואני לא רוצה אי פעם להיות בקי בדבר הזה, אבל למיטב הבנתי יש סיכוי טוב שהוא יירש את נתניהו. וככל שאני מאוד לא אוהב את נתניהו, וככל שאני חושב שהוא היה ראש ממשלה נוראי מבחינה כלכלית וחברתית, אני לא זוכר שהוא דיבר, שהוא אי פעם הציע לעשות פיקוח מחירים. כלומר, אם היורש של נתניהו זה ניר ברקת, וניר ברקת מדבר על פיקוח מחירים, מה זה אומר על עתידה של מפלגת הליכוד, ומה זה אומר על עתידה של כלכלת ישראל? כלומר, זה נראה כרגע, לפחות על פי מה שרואים כיום, שניר ברקת הולך להיות אפילו יותר גרוע מנתניהו. ואם ניר ברקת הולך להיות יותר גרוע מנתניהו, אז מי לזה צריך את הליכוד? יש מפלגות גרועות אחרות שעושות נזק עצום לכלכלה, כמו מפלגות של לפיד וגנץ. כלומר, טוב, אני לא רוצה לדבר על זה יותר מדי. בוא נדבר על הנושא עצמו, על קוקה קולה. אז מסתבר שקוקה קולה רוצה להעלות מחירים בשיעור של 6.7%, חברת קוקה קולה, כלומר היא רוצה להעלות את המחירים גם למשקאות קוקה קולה וכנראה גם לבירה ועוד משקאות אחרים. לטענת ברקת, אני מצטט טיפה מהמאמר, אני לא אצטט יותר מדי כי זה משעמם, אבל אני חייב כמה קטעים. לטענת ברקת אין שום הצדקה לעליית מחיר. אני רק אצור פה לרגע. לברקת אין שום מושג אם יש הצדקה או אין הצדקה להעלאת מחיר. אם הוא חושב שהוא כזה חכם, שיועיל להתפטר מתפקידו, וילך לנהל את קוקה קולה. ממתי ברקת או כל פוליטיקאי אחר יודע אם יש הצדקה להעלאת מחיר או לא? זו אמירה כל כך שמאפיינת פוליטיקאים של השמאל, מתכננים מרכזיים שחושבים שהם יכולים לנהל את הכלכלה, לתכנן את הכלכלה, והם יודעים מה צריך להיות המחיר ומה מוצדק ומה לא מוצדק. זה הכל כל כך מסריח מברית המועצות, זה כזה נורא. Anyway, אני אמשיך. לטענת ברקת אין שום הצדקה לעליית מחיר, בזמן שמחירי תשומות המזון, כלומר מחירי הסחורות בעולם ומחירי ההובלה היומית ירדו. אז אני אגיד על זה כמה מילים. זה נכון שלאחרונה המחירים יורדים, אבל זה גם נכון שיש פער בין הזמנים. כלומר, קודם כל חומרי הגלם עולים, באיזשהו פער של זמן המחירים של המוצרים היותר סופיים עולים, ויש כאן איזשהו סוג של גל, שרודף גל. ומונדלז, חברה אמריקאית לייצור מזון, הם בעיקר חטיפים, עוגיות, הם מייצרים של אוריו, פרסמו תוצאות רבעוניות לפני כמה ימים אני חושב, ואמרו שהם אומרים המחירים של המוצרים שלהם עלו ב-16%. מונדלז אמרו שהמחירים שלהם עלו ב-16%. להזכירכם, קוקה קולה רוצה לעלות מחירים רק ב-6.7%. אגב, עכשיו גם גולדה, היצרנית של הגלידה, רוצה לעלות מחירים בגלל עלייה של מחירי גלם. עוד כל מיני יבואנים רוצים עכשיו לעלות מחירים. יש גל של אינפלציה בעולם. זה מאוד סביר לחשוב שקוקה קולה צריכה עכשיו לעלות מחירים, כי מאוד סביר לחשוב שהמחירים של המוצרים שהם משתמשים בהכנת המשקאות עולים. כלומר, זה לא, לא ברור לי למה לניר ברקת כל כך ברור שאין שום הצדקה לעליית מחיר. אבל הנה המשפט העיקרי שרציתי לצטט מהמאמר הזה, וזה לדעתי כל העניין של מה שבאמת עומד במרכז כל הסיפור הזה. שימו לב. השר הורה לאנשי משרדו לקדם מהלך שיאפשר יבוא מסיבי של מוצרי קוקה קולה ביבוא מקביל מאירופה, ללא צורך בתווית בשפה העברית, כפי שמחייבת התקינה היום. עוד פעם, יש תקינה שמחייבת תווית בעברית, על הפחית קוקה קולה אני מניח, ועל הבקבוק בירה, וזה מאוד מקשה על יבוא מקביל. כי מדינת ישראל, עם כל הכבוד, זה לא מדינה של 70 מיליון איש, זה מדינה של 9 מיליון איש, לא המדינה הכי עשירה בעולם המפותח, בעצם לא קרובה לזה אפילו, ואולי לא כל כך פשוט למצוא יבוא מקביל, שבמיוחד בשביל ישראל יתחיל להתעסק עם כל הכאב ראש של לשים תוויות בעברית. אבל שימו לב, עם זאת הסיכויים שהצעת השר תעבור הם קלושים, שכן הוא צפוי להתקל בהתנגדות של משרד הבריאות, מטעמי בטיחות הצרכן. ובנוסף, מתן פטור מתווית בעברית לקוקה קולה תגרור ככל הנראה דרישה ליבוא בתנאים דומים לכל סוגי המצרכים, ללא אפליה לטובת היבוא המקביל של קוקה קולה. אז זה לדעתי הסיפור האמיתי. הסיפור האמיתי הוא שהרבה מוצרים בישראל הם הרבה יותר יקרים מהמוצרים בחול, באירופה המערבית בעיקר, בגלל הרגולציה הישראלית שפוגעת גם בייצור המקומי וגם ביבוא. החל מזה שמחליטים שחייבים תווית בעברית על פחית של קוקה קולה. מי לזזל צריך תווית בעברית על פחית של קוקה קולה? וחלה בקשרות של המדינה, שזה כמובן מונופול מושחת כמו שכולם יודעים. זה אולי קשור בכלל להרבה רגולציות אחרות. זה קשור לזה שבאופן כללי אין יבוא חופשי של מזון לארץ. זה קשור לזה שאולי גולדה מעלה את המחירים של הגלידה שלה, בגלל שהמחיר של החלב עולה, והמחיר של החלב עולה מכיוון ששוק החלב הוא מתוכנן מרכזית. אין שוק חלב חופשי בארץ. השוק מנוהל כמו שנוהלו הקולחוזים בברית המועצות. המדינה מחליטה מי ייצר חלב, כמה ייצר, באיזה מחיר הוא ימכור, למי, כמה. זה כאילו, בשביל ניר ברקת בתור שר כלכלה, לבוא עכשיו ולהגיד אני אעשה פיקוח מחירים על קוקה קולה, זה חוצפה שלא תיאמן. זה מאוד דומה לדוד ביטן, עוד גאון מהליכוד, שלפני שבוע איים לעשות פיקוח מחירים ולהטיל קנסות על שופרסל אם הם יעלו מחירים. כשדוד ביטן למיטב ידיעתי מעולם לא נקף אצבע בשביל לעשות ליברליזציה של שוק המזון בארץ. כל מה שהאנשים האלה יודעים זה לאיים, לשחות, לעשות מניפולציות ולנסות לשכנע את העם שהוא בור בנושאים כלכליים שהם פועלים לטובתו, בעוד שבמציאות הם פועלים נגדו ועושים לו נזק עצום. עוד נקודה אחרונה שאני רוצה להעלות כאן, שמהנתונים עולה שהפער מחירים בין קוקה קולה לבין מוצרים זהים באירופה, נניח בקבוק 1.5 ליטר של זירו, הם כנראה בסביבות 16% כתוב כאן או 15%, קוקה קולה עצמה טוענים שאין הבדל מחירים בכלל ברגע שמתחשבים בדברים כמו מיסים, מס הסוכר, מס ערך מוסף וכו'. לא משנה, נניח לרגע שקוקה קולה טועים ושהפער הוא באמת 16%. אני לא, אוקיי, אני אגיד, למי אכפת? למי אכפת שקוקה קולה בארץ יותר יקרה ב-16% מאשר קוקה קולה באירופה? פירות וירקות יקרים יותר מאשר בחול במשהו כמו 20-30%. והרבה פעמים המגוון שלהם גרוע, האיכות ירודה ויש חוסרים. אולי שניר ברקת יועיל לטפל בכל הבעיות של הפירות והירקות בארץ. זה לא יותר חשוב ממחירי הקוקה קולה? לא רק שהפירות והירקות הם יקרים יותר בהשוואה לאירופה מאשר קוקה קולה בהשוואה לאירופה, הם גם בריאים קצת יותר. אם למישהו באמת בממשלה היה הרי אכפת מהבריאות של הציבור, אז זה לא היו מקשקשים את כל הקשקושים האלה על מס סוכר ואני יודע מה וכל השטויות האלה. הם היו עושים יבוא חופשי של פירות וירקות כפי שנהוג באירופה המערבית. כלומר, בזה ניר ברקת דומה מאוד לשרי האוצר ושרי הבינוי והשיכון לדורותיהם. יש בעיה יסודית בשוק. בשוק הנדלן זה הקטע של ארנונה, קרקעות ורגולציה. בשוק המזון זה בעיה של יבוא ושל רגולציה. זה תמיד בעיה של יבוא ורגולציה, אמת. אבל להתמודד עם הבעיות האלה כרוך בהתמודדות עם קבוצות אינטרסים. פה קבלנים וועדות תכנון ופקידים, פה זה הלובי החקלאי, צריך תמיד להיאבק בתקשורת שישימו אותם בלא יודע מה, בהפקרת הציבור או באהבת עשירים וכל מיני שטויות כאלה. אז במקום באמת לעשות את מה שנכון ולפתור את הבעיות, ובצד ש... תרף אני רק אגיד כמה הבעיות האלה הן חריפות, אז במקום לעשות את הפתרונות האמיתיים, הם מנפנפים בידיים, ניר ברקת ודוד ביטן מדברים על פיקוח מחירים, משחקים אותה כאילו אכפת להם מהעם הפשוט, ובמציאות המדיניות שלהם היא גחמנית, מטופשת, עושה נזק ונובעת מפופוליזם פחדני ומאוד עצוב. אני רק אומר שאומנם שוק הנדלן, מחירי הנדלן הם סופר חשובים, כי כמובן קניית דירה זה דבר סופר חשוב, כן? אבל הפירות והירקות הם גם חשובים מבחינה בריאותית. ובמדינת ישראל, בניגוד למגמה הכללית בעולם המערבי, או עולם המפותח בכלל, יש ירידה בצריכה של פירות וירקות בעשור האחרון לפחות, ואולי בשני העשורים האחרונים. ואפשר לתאר שאולי הירידה הזו בצריכה של פירות וירקות בארץ, נובעת מזה שהמחיר גרוע, איכות עלובה ויש חוסרים. רק שתבינו עד כמה הנזק שהפוליטיקאים עושים לנו לא מצטמצם רק לדברים של כיס וכסף. זה ממש ענייני בריאות. והחוצפן הזה מאוד כואב לו שמחירי הקוקה קולה בארץ יקרים מאשר המחירים של קוקה קולה באירופה ב-16%, כשבינתיים צריכת הפירות והירקות בארץ יורדת בגלל המדיניות של מדינת ישראל. והבן אדם הזה כנראה הולך לרשת את נתניהו. וזה הולך להיות הליכוד. כלומר, אם התבחיינתי על הליכוד בתקופת נתניהו, מה יהיה בתקופת ברקת? הוא באמת יעשה פעם פיקוח מחירים? אני לא יודע, קשה עם האנשים האלה להבין עד כמה הם טיפשים, או עד כמה הם רעים, עד כמה הם עושים את הדברים האלה רק בשביל למשוך תשומת לב. האם הוא באמת חושב שפיקוח מחירים זה הדבר הנכון? האם הוא לא מתבייש בזה שהוא לא מטפל בכלל בנושא הפירות והירקות? אני לא יודע, אני לא פסיכולוג, אז אני לא יודע בדיוק מה קורה כאן, אבל רק תבינו שהדברים האלה הם איזה חוצפה, רשעות, ניצול לרעה של הבורות של העם, לא יודע. טוב, לא רוצה לחזור על עצמי, אז אני אגיע לנושא השלישי. והנושא השלישי הוא חדר עדנן, אני אתן לך שאני לא מבטא את השם שלו נכון, מחבל נדמה לי של הג'יהאד, שמת משביתת רעב. והסיבה שאני רוצה לדבר על זה, זה בגלל מה שקבע השופט. כי לפני מות, כנראה שהיה סיפור של אולי להאכיל אותו בכפייה, נדמה לי, אני מניח שזה היה העניין. תקשיבו מה השופט אומר. הוא אדון על גופו. עוד פעם, קבע השופט הוא אדון על גופו. כשהכוונה כנראה שזה הגוף שלו, הוא לא רוצה לאכול, שלא יאכל, זכותו זה הגוף שלו. הוא אדון על גופו. וכשקראתי את זה מאוד שמחתי. לא שמחתי מזה שמת בן אדם, לא יודע כמה בן אדם הזה מרושע, לא קראתי על זה כלום, אין לי מושג כמה זה הגיע לו. אבל לא מזה שמחתי. שמחתי מזה שבא שופט בארץ וקבע ואמר שאנחנו, או סליחה, שהבחור הזה, המחבל חדר עדנן, הוא אדון על גופו. מה שאלה לי, את המחשבה, האם כשאני אגיע לבית המשפט, אם נניח אי פעם יאשימו אותי באישום קנאביס, האם גם אז בית המשפט יקבע שאני אדון על גופי ולכן זכותי לעשן קנאביס? ואם תגיע אישה או גבר שרוצים להתפרנס ממכירה של, או השכרה של שירותי מין, שזה עכשיו לא חוקי בארץ, כן? האם גם אז בית המשפט יקבע שהם אדונים על גופם או אדונות על גופן, ולכן זכותן לעשות עם הגוף שלהם מה שהם רוצים ומה שהן רוצות? כי זה כרגע לא החוק בארץ. ואם נניח יגיע קורונה ב' ויבוא שר האוצר סמוטריץ', כמו שהוא אמר בתקופת הקורונה, שלדעתו צריך לתפוס אנשים בכוח ולהזריק להם את החיסון, האם גם אז נוכל לומר שאנחנו אדונים על גופנו? ואני אומר את זה בעיקר מאחר שכיום ידוע שהחיסון של פייזר לא עוצר הדבקה, לא עוצר את הטרנסמישן, לא עוצר קונטייג'ן, לא עוצר כלום. אולי מקל על המחלה, בעיקר על אנשים פגיעים, אבל את כל הסיפורים שסיפרו לנו על זה שצריך לקחת את החיסון, כי זה מגן על אנשים אחרים, זה יתברר כשטות. אז אם היום נלך לעשן קנאביס, או מישהו ימכור את גופו לשירותי מין, או מישהו יסרב לקבל זריקה כשתגיע המגפה הבאה, האם גם אז יגיד לנו בית המשפט שאנחנו עודנים על גופנו, או שהזכות הגדולה הזו של להיות אדון על גופנו שמורה אך ורק למחבלים? שזה יכול להיות, אולי צריך להיות מחבל בשביל לקבל את הכבוד הזה שבית המשפט בישראל באמת יודע שהגוף שלנו הוא ברשותנו. וזה נושא מאוד מעניין, מכיוון שהקטע של הבעלות של האדם על הגוף שלו זה קטע מפתח בפילוסופיה הליברטריאנית. זה מה שמסביר למה אנשים זכותם לצרוך מיסים, למכור עברי גוף, לעבוד בתעשיית המין, לעבוד כמתאגרפים, אגב, שזה גם כן פרנסה מאוד לא נעימה ומסוכנת, לעבוד כפועלי זבל, או לעבוד כמהנדסים, כי זה הגוף שלנו וזכותנו. אז יפה שבית המשפט בישראל סוף סוף מכיר בזה שאנחנו עודנים על הגוף שלנו. אולי יש פסיקות קודמות שמודות בזה שאנחנו עודנים על הגוף שלנו. אולי זה אפילו מעוגן בחוק. אני לא מומחה במשפט בכלל, ולכן אני לא יודע. אני רק תוהה מדוע הפער בין ההכרה הזו של המחבל הזה שהוא אדון לגופו, לבין זה שאסור לעשן קנאביס, ולעובדות מין אסור לעבוד במקצוע שלהם, וכולי. אני חושב שזו נקודה מעניינת. ואני אעבור לנושא האחרון, כמו אני אעשה מעכשיו כל פעם לסיים את הפודקאסטים, שלי שלדעתי הם קצת מדקים, אני אנסה תמיד לסיים את זה עם נימה יותר אופטימית, עם המלצה. והפעם אני אמליץ עוד פעם על סדרת מדע בדיוני, שהיא בעצם דומה למה שהמלצתי פעם קודמת, וזה Star Trek The Next Generation, שזה מסע בין כוכבים, ששודר בשנות ה-90, שזה בעצם כאילו הדור שהגיע אחרי Star Trek המקורי עם קרק וספוק, שזה היה בשנות ה-60. אז אני מדבר עכשיו על הסדרה The Next Generation, היא נמצאת בנטפליקס כולה, כל הפרקים, כאמור, נדמה לי שבעברית זה נקרא מסע בין כוכבים הדור הבא, סדרה מעולה. כמו הרבה סדרות, העונה הראשונה היא קצת איטית ולוקח להם זמן לתפוס קצב, אבל הסדרה הזו היא סדרה מעולה, חלקכם אולי מכירים את השמות, פיקארד, דאטה, רייקר, וורף, כל מיני דמויות כאלה, ומה שאני כל כך אוהב בסדרה, אגב, אני רואה אותה עכשיו עוד פעם, והפעם האחרונה שראיתי אותה היה לפני אולי 30 שנה. והיא עכשיו נראית לי הרבה הרבה יותר טוב ממה שהיא נראתה לי פעם, אולי בגלל שאני מתחבר יותר לנושאים של הסדרה ולדיאלוגים והמונולוגים והנאומים וכו'. ומה שמיוחד בסדרה, או אחד הדברים, זה כמובן הכימיה בין הדמויות והסיפורים המעניינים, וההרפתקאות שהן חלקן הרפתקאות מדע בדיוני, חלקן סתם הרפתקאות אנושיות, כולם אגב קוראים במאה ה-24 אי שם בחלל, אבל הדברים שאני הכי אוהב זה שברור שמי שכתב את הפרקים האלה, לפחות חלקם, אלה אנשים מבוגרים וחכמים שאוהבים רעיונות של חירות. למשל, אני אתן דוגמה, יש פרק שבו האנדרואיד, דאטה, עומד למשפט כי הוא מתעקש שזכותו, שיש לו זכות לחירות, יש לו זכות על בעלות על הגוף שלו, למרות שהוא אנדרואיד. ויש בסוף הפרק נאום, באמת לדעתי מבריק, של הקפטן של הספינה, של פיקארד, ומאוד קשה למצוא היום סדרות או סרטים בטלוויזיה, ששומעים אנשים שנותנים נאומים, זה סוג של משפט, אבל זה לא משמם כמו שזה נשמע, שנותנים נאומים כל כך שעשויים בשכל, וכל כך משכנעים וכל כך נכונים. יש פרק אחר שם שמדבר על משפטי שדה. איך מהר מאוד פרנויה ואנשים שהם אולי קצת חולי נפש שמגיעים לדרגות גבוהות בצבא או בקצונה או במדינה יכולים פתאום להרוס את החיים של אנשים אחרים בגלל שמצאו איזה משהו בעבר שלהם שהוא לא משתלב ב-100% עם מה שהם היו רוצים לראות. כל מיני דברים כאלה, דברים מאוד מעניינים שכיום קשה לדעתי לראות, אני מקווה שאני לא נשמע כמו אחד הזקנים אלה שאומרים שפעם היה טוב יותר, אבל הסדרה הזו היא באמת מעולה, עוד פעם Star Trek, The Next Generation, כל הפרקים בנטפליקס, אני מזהיר שהעונה הראשונה היא טיפה חלשה, עוד פעם כמו הרבה סדרות לוקח להם לתפוס קצב, אבל כל מי שישאר נאמן לסדרה הזו, אני מבטיח לכם, יגיד לי תודה בסוף. וזה כל מה שרציתי להגיד היום, אני רק רוצה את הנקודה האחרונה, כמובן כל מי שאוהב את הפודקאסט הזה, שיעשה לייק, שיעשה שיתוף, זה הפודקאסט הליברטריאני היחידי בארץ, אז מי שאוהב את המסר הזה, אז בבקשה לעזור להפיץ, ביוטיוב, איפה אתם לא שומעים אותו, ביוטיוב, בפייסבוק, בפלטפורמות של הפודקאסטים, בספוטיפיי ואחרות, תעזרו להפיץ, זה הכל, תודה רבה, ערב טוב, ונתראה בפרק הבא.